ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חונין דף פי. השיעור מבוסס על דף גמרא והש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל בערך באמצע עמוד 21 שורות מלמעלה. בשוליים ממול כתבנו נושא דעות במהו קוי. בשור הקודם דיברנו באריכות בנושא הקוי, אפשר לומר יותר מעמוד שלם היה מוקדש לייצור לבעל חי הזה, ואנחנו ממשיכים בעוד דעות במהו קוי. אמר יהודה, קוי בריאה בפני עצמאי, כלומר זה לא בא מכלאי בהמה וחיה כמו שראינו בשיעור הקודם, אלא בריאה בפני עצמה, ולא הכריעו בו חכמים עם מין בהמה היא עם מין חיה היא. חשוב, כמו שהערכנו בשיעור הקודם בנפקמינות, אם זה בהמה אז דינים מסוימים שייכים לו, כמו אותו ואת בנו, כמו מתנות כהונה. מה שהם קיינים זה חיה, אז דיני כיסוי הדם נוהגים בו, וההלכות שהזכרנו מקודם לגבי בהמה לא נוהגים בחיה. אז מה עם הקוי? אז רב יהודה אומר לנו שלא הכריעו בו חכמים. רב נחמן אמר, קוי זה איל הבר. אשי על הבעל חי הזה אומר, איל זכר הגדל ביערים. אני לא יכול להוסיף על זה, רק שזה מה שרשי אומר, והגמרא ממשיכה ואומרת, כתנאי, הנושא ששמענו כעת בין רב יהודה ורב נחמן בעצם מחלוקת תנאים. קוי זה איל הבר, ויש אומרים זה הבא מן התיש ומן הצביעה. רב יוסי אומר, קוי בריאה בפני עצמה היא, ולא הכריעו בה חכמים, היא מין חיה עם מין בהמה. רבי שמעון גמליאל אומר, מין בהמה היא, ושל בית דושאי, שם משפחה, היו מגדלים מהן עדרים עדרים. אז לפי רבי שמעון גמליאל, ברור שזה מין בהמה, עם כל המשתמע מכך. אמר רבי זרע, אמר ספרה, אמר רב המנונה, הני איזי דבלה. בלה, רשי אומר שזה יער, והוא מוסיף, איזי דבלה, איזי הלבנון. אני משער שלבנון היה מקום מיוער, אז לכן הקשר בין בלה, בין לבנון ויער. אז רב המנונה אומר שהן קשרות לגבי מזבח. זה סימן שהן בהמות, הן אינם חיות, כי חיות אינם קשרות לגבי מזבח. לפני שנתקדם, נשים לב לסימונים. קודם כל יש מספור רומאים, מספר אחד, ועוד עוד מספר שורות רואים מספר שניים. יש לנו גם סימון פפיון. אז כתבנו בשוליים שני קטעי גמרא שהמשותף להם הגדרת עיזי דבלה. אחד, כבהמה או חיה. שתיים, מהו לגבי מזבח. אז כמובן הנושאים האלו קשורים זה בזה, כפי שכבר אמרנו. המשך הגמרא, סבר לה כי הדיאמר רב יצחק, עשר בהמות מנה כתוב ותו לא. עכשיו באותו פסוק מופיעים בהמות וחיות. רשי מביא את הרשימה בשורה שנייה ברחובות מתחת לגמרא, שור, סק, סבים, סעיזים, עיל, או עייל, עייל זה, זה חיה, וצבי ויחמור ועקו ודישון וטר וזמר, כל השאר, מאחרי שמנינו את הבהמות, שור, כסבים ועיזים, השאר הם חיות. ואין לנו עוד בהמה וחיה כשרה בעולם, ככה אומר רשי. והשתלנה הוא עיזי דבלה, לקה לספוקי שם המין חיה הוא, שלא הוזכרה כאן. דעתו לקה, אין עוד חיות כשרות, ולא מופיע ברשימה עיזי דבלה. ומדלא מנינו להנח בהדי חיות, מזה שאיזי דבלה לא נמצאים בין הרשימה של החיות, שמע מינה בכלל עיז הן, ועיז בהמה הוא. אז נחזור לגמרא. מאחר שעשר בהמות מנה כתוב ותו לא, ולא מעבר לעשר בהמות, והני האיזי דבלה מדלור ככה שיבלו בעדי חיות, הוא לא נמצא בחלק השני של הפסוק שמונה את החיות, שמאמינה דעיז נינו, שהוא כנראה הוא סוג של עז, וממילא הוא בהימה וקשר למזבח. המשולשים הם קושיות על רב המונה ובהמשך ורב הונה שאמרו דעיז עז דבלה בהימה הוא. אז אנחנו נחזור לגמרא אחרי שאנחנו הסברנו כעת שיש סדרה של קושיות על ההגדרה של איזי דבלה כבהמות. מתקיף לרב אחר בר יעקב ואימה אייל וצבי פרט, מה שראינו מקודם הפסוק מדברים פרק י' שהדוגמאות הם נחשבים מבחינת מבנה הפסוק כפרט, כל בהמה שמופיע בהמשך הפסוק כלל, אז יש לנו מבנה שנקראת פרט וכלל. ומה זה אומר לנו? נעשה כלל מוסיף על הפרט. היא כתובה. אז יש הרבה חיות נוספות. אז זה שאמרת שאיזי דבלה לא מופיעים ברשימה זה, של החיות, אלא כנראה הם סוג של עיז וממילא בהמה, מי אומר? הפסוק בנוי כפרט וכלל, ובכך אנחנו יכולים לומר שיש טובה, יש עוד הרבה חיות. הגמרא עונה, אם כן, אם כך יש להבין את הפסוק, כל הני פרטי למה לי, למה הפסוק המשיכה לפרט מספר רב של חיות, שש חיות אחרי השור והכבשים והעיזים נשאר שבע בעלי חיים שהם חיות. למה כל הפירוט הזה? היה מספיק לכתוב חיה אחת, שניים, ואז הכלל כל בהמה, וממילא אני הרבה. מאחר שהפסוק פירטה כך כך חיות, סימן שאין יותר קשרות. זה מה שהגמרא אומרת, אם כן כל הניפרטי למה לי. נמשיך עם עוד קושיה, מקיף לרב אחא ברי דרביקא ודילמה מינה דעכו, נינו, אולי האיזי דבלה זה מין של אחד מהחיות, עכו מספר 7 ברשימה, שזה אומר לנו עוד חיה. ברשי מתקיף לרב אחא, רשי כותב, נהי נמי דאין עוד מין חיה שלא הוזכרה כאן, עקתי מנה לך דמינה דעיז הוא. מה משכנע אותך להגדיר את האיזי דבלה כעיז? דילמה מינה דעקו נינו, ולא ידעינן מי נהו, או טאו, או זמר, אנחנו לא בקיעינן באו. יש חיות בפסוקים שאנחנו לא בקיעים בהם, מה זה טאו, מה זה זמר, ודילמה הנינו, אולי האיזי דבלה הם כאחד מאלו. אמר לי רב אחא ברי דרבה לרב אשי, ואמרי לה מבחינת שמות אולי רב אחא ברי דרב אביה לרב אשי, דלמה מינה דטאו או מינה דזמר נינו, כמו שקראנו עכשיו ברשי, אולי אותם איזי דבלה שייכים לקבוצה של החיות נוספות. אמר לי רב חנן לרב אשי, המימר שרי תרביו, המימר איתיר את החלב של האיזי דבלה. וזה מרחיק לכת, אם אתה מתיר אכילת החלב, שאם אתה טועה, אתה אוכל איסור קרית. אז הוא איתיר אכילת החלב של אותם איזי דבלה, סימן שאצלו ברור שהם חיות. המשולח השונה פה, המשולח המקווקו, כתבנו בצד קביעה שחיה הוא. הקושיות עד כה הציעו שאולי איזי דבלה הם חיות, כאן הוא קובע בזה שהוא מתיר את החלב. היתר חלב זה נוהג בחיות, ואיסור חלב נוהג בבהמות. בא מיני אבא ברייד רב מנימין ברכיה מרב הונה ברכיה הני איזי דבלה מהו לגבי מזבח. לפני כן ראינו הקביעה שהן קשרות לגבי מזבח. כאן העניין מוצע כשאלה, האם הן קשרים כקורבנות, ובמילים אחרות הן בהמות. המלא רב הונה עונה, עד כאן לא פליגי רב יוסי ורבנן אלא בשור הבר. יש מחלוקת בעניין בעל חי אחר, אני מדלג על הקטע שבסוגריים, אבל הני האיזי דבלה דברי הכל מינה דעיז נינו. זה תשובת רב הונה, דומה לגישתו של רב המנונה מוקדם יותר. דילגנו על כמה שורות שבו רב הונה אומר שיש מחלוקת עניין בעניין הגדרת השור הבר עוד בעל חי בתנן. אני קורא בתוך הסוגריים, שור הבר מין בהמה הוא, רבי יוסי אומר מין חיה. דרבנן סברי, הרבנן שהגדירו את השור הבר כמין בהמה, מדמתרגמינן התאו בפסוק, התרגום שלו טור בלה מינה דבהמה הוא. טור זה שור, בלה ראינו מקודם יער או שור הלבנון. רבי יוסי סבר מדקה חשיב לבעדי חיות, מאחר שהתאו נמצא בין ברשימה של החיות, מינה דחיה הוא אותו שור הבר הוא חיה. אז לפי, שוב פעם, לפי התנקמה, שור הבר שהתרגום של טאו הוא טור בלה, זה שור של היערות, זה נחשב כבהמה. ורבי יוסי מסתכל יותר על המיקום של אותו טאו שהתרגום שלו באמת טור בלה, ושזה שווה לשור הבא, אבל נמצא בין החיות, סימן לפי רבי יוסי שאותו שור הבא הוא חיה. אהבה ממשיך הגמרא, הני הנושא שלנו איזה דבלה דברי הכל מינה דעיז נינו. מה כפלא רב אחר ברי דוויקה ודרמה מינה דעקו נינו. העקו הוא מספר 7 ברשימות של בעלי חיים הקשרים, וזה בין החיות. אמר לרבינו לרבשי ודרמה מינה דתאו מינה דזמר נינו. אותם איזי דבלה, אולי כמו שאמרנו הצענו מקודם, אולי זה טאו או זה, אולי זה זמר שהם חיות. אז ואיך אתה אומר שהם קשרים לגבי מזבח? אמלא רב חנן לרב אשי המימר שרי תרבייהו, מה שראינו מקודם שהמימר איתיר את החלב של אותם איזי דבלה. המשנה שלנו התייחסה לכל מיני אפשרויות, קומבינציות בענייני קודשים וחולין, מתי שייך איסור אותו ואת בנו, מתי לא. ועל זה הגמרא כאן ממשיכה בקביעה של רב הושעיה שכל המשנה היא אינה כרבי שמעון. הנושא בשוליים כתבנו הוכחה שמשנתנו דלא כרבי שמעון. לפי המשנה שחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, לרבי שמעון אינה שחיטה. הדוגמה קיצונית להבהיר העניין, אותו בית בנו האיסור אסור בשחיטת אם ובנה באותו יום לא כולל מצב שאתה הורג אחד מהם ושוחט את השני. האיסור של אותו ואת בנו כתוב לא תשחטו ביום אחד. עכשיו יש מצבים שיש מעשה שחיטה, לא כמו שאמרתי עכשיו שאתה סתם ירית בבימה, הרקת את הבימה, אלא יש מעשה שחיטה שהם אינם ראויים, אינם מביאים לידי אכילה. זה נקרא שחיטה שאינה ראויה. האם מסתכלים על זה כאילו יריעה בבהמה, או למרות שאינה ראויה היא בכל זאת שחיטה נפקא מינה, כאן האם יהיה חיוב העבירה של אותו ואת בנו. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא, אמרה, וגם נציין שיש כעת נקודה ארוכה, זה מביא אותנו לכמעט חצי עמוד הבא, והעיסוק שוב פעם זה להראות שמשנתנו היא לפי החכמים שחוקים על רבי שמעון, ואומרים למרות שמדובר בשחיטה שאינה ראויה, בכל זאת זה נחשב שחיטה. ואנחנו גם נשתמש בפס כפול להדגיש את הביטוי מכדי, שאומר בואו נעיין בנושא, ונראה בהמשך שזה חוזר על עצמו כמה פעמים. אז אנחנו רואים את הנקודה הארוכה, אנחנו מתחילים עם רב הושעיה, כולם מתניתין, זה לא כרבי שמעון. מי מי? איך אתה יכול להוכיח שמשנתנו זה לא כרבי שמעון? מדקתני, הנה ציטוט מהמשנה, קודשים בחוץ, שחט את הבהמה ובנה, שניהם קורבנות, ועשית את השחיטה מחוץ לבית המקדש, הראשון חייב קראת ושניהם פסולים, זאת אומרת שניהם אי אפשר לאכול אותם, ושניהם סופגים את הארבעים, ועל שניהם יהיו מלכות. מכתי שמינה ליל רבי שמעון דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. וברגע שדבר שאינה שמה שחיטה, אז זה לא שייך לפרשת אותו ואת בנו. נמשיך בגמרא, כמה בדוגמה של המשנה שניהם קורבנות, אם ובנה קורבנות, הראשון שחט את בחוץ, אז מה זה שווה שאתה שוחק קורבן בחוץ, זה אינו ראוי. אז בהגדרה הלכתית מקטל קטלי, סתם הרגת, נכון, העברת סכין על הצוואר ועשית פעולה של שחיטה, אבל שחיטה שאינה ראויה. זה קורבן, אתה לא יכול לשחוט קורבן בחוץ, הוא אינו ראוי לידי, להביא לידי אכילה בוודאי. אז לפי רבי שמעון ששחיטה שאינה ראויה זה שווה לסתם הריגה. שני, הבהמה השנייה נגיד הבן שהיה גם קורבן מתקבל בפנים, הוא אין מניעה מלהביא אותו לפני ששחטת אותו, להביא אותו כקורבן בעזרה. ומה עשית עם השני? שחטת אותו גם כן בחוץ, אז עשית שחיטת חוץ על השני גם כן, קראת נמי לחייב. למה המשנה לא אומרת שיש חיוב קראת? אני אסביר למה אין חיוב קראת לפי המשנה, כי המשנה ליבא דרבנן ששחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה. אם זה שמה שחיטה, אחרי ששחטת את האם, באותו יום אתה לא יכול לשחוט את הבן, הוא לא מתקבל בפנים כקורבן. דבר שלא מתקבל בפנים בבית המקדש כקורבן, אם אתה שוחט אותו בחוץ, אתה לא עובר על שחיטת חוץ. מתי עוברים על שחיטת חוץ? שחיטת קורבן בחוץ. רק בקורבן כזה שיכולת להביא אותו בפנים. אבל לפי רבי שמעון, ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, אז הראשון לא נשחט בעינינו. אין מניעה אם כן לשחוט את הבן באותו יום, כי אני חוזר עליו כבר אולי פעם שלישית, אותו בית בנו שייך רק במצב שעשית שחיטה. ואם אתה סובר כרבי שמעון ששחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה, לא שחטת את הראשון, עשית סתם הרגת את הראשון, השני יכולת להביא אותו כקורבן. אם יכולת להביא אותו כקורבן ושחט את העודו בחוץ, יש חיוב קראת גם כן, וזה לא כתוב במשנה. סימן שהמשנה אינה ליבה דרבי שמעון. הוכחה שנייה, חולין בפנים, שניהם פסולים, שחט את האם ובנה, לא היו קורבנים, הם חולין, חולין בעזרה זה נקרא, בפנים בית המקדש. שניהם פסולים, כי חולין בזרה אסור, ומי שעושה את זה, מי ששחט חולין בפנים, אז השחיטה לא מביאה לידי אכילה, זה בין פסולים. והשני סופג את הארבעים. מחתי, שמעינן לרבי שמעון, דאמר שחיטה שאינה ראויה, לא שמע שחיטה. אז אם אמרנו מקודם שחולין בעזרה זה נקרא שחיטה שלא מביא לידי אכילה, היא שחיטה שאינה ראויה. כמה מתלקטלה, אז הראשון, האם למשל ששחט את הראשון בעזרה שהיא חולין, זה כאילו הרקת אותה. שני, המי סופג את הארבעים. למה יש מלכות על השני? עכשיו בואו נוסיף פרט חשוב מאוד על האיסור של חולין בפנים. לא בא מלכות, מלכות לא מתחייבים, ועל זה הסברנו כשלמדנו את המשנה, כי חולין בעזרה אומנם אסור, אבל זה לאו הבא מכלל עשה, והוא מוגדר כעשה, אבל איסור אותו ואת בנו זה לאו גמור. אז אם אתה עובר על אותו ואת בנו, אז אתה חייב מלכות. למה במשנה על הבהמה השנייה הוא חייב מלכות? לפי רבי שמעון, מאחר שהבהמה הראשונה חולין בעזרה שחיטה פסולה, לא שמה שחיטה, אז על הבן אין איסור אותו ואת בנו, כי לא שחטת לפי רבי שמעון את האם. אז למה על השני סופג את הארבעים? למה אין כאן איסור אותו ואת בנו, אבל המשנה אומרת שיש מלכות על השני? זה עוד הוכחה שהמשנה אינה כרבי שמעון. קודשים בפנים, הוכחה שלישית, הרי שניהם קורבנות, האם ובנה, ושחטת אותם במקום הנכון בתוך בית המקדש. הראשון כשר ופטור, והשני סופג את הארבעים ופסול. כאן השאלה קצת יותר עמוקה, כי אנחנו נוסיף ידיעה שלא שמענו מוקדם יותר בעניין שחיטת קודשים. מכתי שמין עלי לרבי שמעון, אמר שחיטה שאינה ראויה, לא שמה שחיטה. תגידו, אדם שוחט בהמת קודשים במקום הנכון פרה זרה, האם אחרי השחיטה יכול לאכול מהבהמה הזאת? נגיד שהוא מוכן לאכול בשר חי, בלי בישול, האם מותר לו לאכול את זה? התשובה היא לא. ממשיך הגמרא, שחיטת קודשים נמי, שחיטה שינה ראויה היא. דכל כמה, דלא זריק דם, לא משטרי בשר, כל זמן שאתה לא זרקת את הדם, הוא לא מותר באכילה. אז שחיטת קודשים בעצם שחיטה שאינה ראויה. שני המי סופג את הארבעים הוא פסול, למה על שחיטת השני הוא חייב משום אותו ואת בנו, ואתה אומר שהוא פסול? לפי רבי שמעון, הראשון לא היה שחיטה על הראשון שחיטה, כי השחיטה שאינה ראויה, חסר זריקת הדם. אז כשאתה שוחט את הבהמה השנייה, את הבן בעזרה והוא קודשים, למה, על מה הוא מגיע מלכות? למה פסול? אלא שמאמינה דלא כרבי שמעון, המשנה אינה תואמת לשיטת רבי שמעון. הגמרא על כל המהלך הזה, על כל נגיד הנקודה הארוכה הזאת שהתחיל אותה רב שעיה, התחיל את כל הנקודה הארוכה הזאת, הגמרא אומרת פשיטה דהכי איתה, מה חידשת? יכולנו לפנח את כל זה לבד. הגמרא עונה, שחיטת קודשים הצטריך עלי. הדוגמה מספר 3, ההוכחה מספר 3, יש פה נקודה שדורש את ההסבר של רבו שעיה. כי בלי רבו שעיה, אם היה לי רק את הקטע ההוכחה שלישית, סלקה דייתך אמינה, שחיטת קודשים שחיטה ראויה היא, דה אינה חר וזריק דם, לא משטרי בשר. אם אתה סתם ירית בבימה או דקרת את הבימה, זה נחר, דקרת את הבימה ואז זרקת את הדם, הוא לא תהיה מותר. וכי שחט משטרי בשר, אבל כשאתה שוחט את הקורבן ואחר כך זורק את הדם, הבשר נהיה מותר. ושחיטה רויה היא, הייתי חושב שזה שחיטה רויה. כמה שמלן, זה מה שרושי מוסיף לי, שגם בקודשים, גם שאתה שחטת את המאחר שלא זרקת את הדם, זה מוגדר כשחיטה שאינה רויה. עכשיו, לפי רבי שמעון, זה לא שחיטה. ומכאן הוכחנו שהמשנה שמחייבת על שחיטת השני מדין אותו ואת בנו, סימן שהמשנה לא כמו רבי שמעון. שואלת הגמרא, כאן שאלה ארוכה, ולילקי נמי משום לאו דמחוסר זמן, מאחר שאתה אמרת שיש איסור לפי המשנה שלנו בשניהם קודשים בפנים, על השני אמרנו שהוא חייב משום אותו ואת בנו. יש עוד מצווה או עבירה שבוצע כאן, זה נקרא מחוסר זמן. לדוגמה, בהמה שנודע ותוך שבעה, לפני שהיא הגיעה ליום השמיני, אסור להקריב אותו, אז הקרבה לפני הזמן זה נקרא מחוסר זמן. יש עבירה להקריב בהמה במחוסר זמן. יש עוד הרבה דוגמאות של מחוסר זמן כאן גם כן. אם שחטת את האם היום, הבן שלה הוא עשור היום, אבל מחר מותר, אז היום הוא מחוסר זמן. אז למה לא מתייחסים לעבירה הזאת גם כן של מחוסר זמן? דתניא, מניין לכל הפסולים שבשור ושבשה שהוא בלא ירצה? אדם שמקריב קורבן באיסור, הוא עובר על האיסור לא ירצה. תלמד לומר, בשור ושה שרוע וקלות וכו', לימד על הפסולים שבשור ושבשה שהוא בלא ירצה. אז הנה יש כאן לאו נוסף. הפסוק מובא אצלנו בגמות המסומנות בשוליים, ושור ושה שרוע וקלות לדבר תעשה אותו ולנדר לא ירצה. אז אמרנו שכל מה שפסול, קלות, שרוע וקלות, אפשר להקדיש אותו לבדק הבית, אבל לא להביא אותו כקורבן. ומי שכן, אז הוא עובר על האיסור לא ירצה. הגמרא עונה, כי כך חשיב לאו ידע אותו ואת מו. המשנה שלנו מעוניינת לרשום את הלאוים של אותו ואת מו. לאוי נוחאי, לאוים, איסורים לא תעשה, חיצוניים, נוחאי, חיצוניים, לא כך חשיב. שואל דמר, ולא בקודשים, בחוץ, שחיטת חוץ של קורבן, זה לא אותו ובנו, זה לאו בפני עצמו, לאו נוחאי. דלאו נוחאי מינו, הוא לאו חיצוני לגבי הנושא שלנו אותו ואת בנו, וכך חשיב, והוא כן מוזכר דקטני, קודשים בחוץ. הראשון חייב קראת, ושניהם סוברים את הבאים. שחט את השניים, האם ובנה, שהם שניהם קורבנות, מחוץ לבית המקדש, כתוב פה ששניהם חייבים מלכות. בשלמה שני משום לאו דאותו ואת בנו. השני, ברור שזה לאו של אותו ואת בנו. על זה יש מלכות, אלא ראשון המי סופג, לאו משום לאו תשחוטי חוץ. הראשון פה בדוגמה הזאת, זה עוד לא הגענו לאותו ואת בנו, זה רק אותו. אז למה יש מלכות? אלא זה בגלל הלאו של שחוטי חוץ. אז רואים שהמשנה כן מתייחסת ללאוים נוספים, אז למה לא נחשב במשנה הלאו של מחוסר זמן? עונה הגמרא, כל איכה דלקה לאו דאותו ואת בנו, כמו הראשון בדוגמה האחרונה, קודשים בחוץ, הראשון חייב כרת, על אותו בהמה הראשונה לא שייך אותו ואת בנו. אז חשיב לאו ינוחאי, אז המשנה כן תזכיר איזה לאו חיצוני, כאן זה היה שחיטת חוץ. וכל איך הדיקה לאו דאותו ואת בנו, בדוגמה של הקדושים בפנים השני, אמרנו ש לא רק יש אותו ואת בנו, אבל רצינו להציע שיש גם מחוסר זמן, מאחר שכבר יש על השני הזה בדוגמה של קודשים בפנים, כבר יש עליו איסור אותו ואת בנו, לא חשיב להביא נוחאי. אז התנא לא ראה לנכון לצרף, להוסיף עוד לאו. אז זה לא אומר שאין עוד לאו, רק שלא מצא לנכון להחשיב אותו, לכתוב עליו, מאחר שעל אותו בהמה שנייה כן שייך אותו ואת בנו. רבי זירא, גישה שנייה, הוא השאלה הזאת של למה לא מחשיבים עליו דמחוסר זמן. אז הוא אומר, אנך למחוסר זמן. תעזוב, תניח את זה. אל תציע את זה כסיבה לעוד מלכות. והכתוב, אנחנו ממשיכים לדף פי א' עמוד א', נתקור לעשה. הלאו הזה, בדרך כלל, עליו יש מלכות, אבל התורה נתקע את הלאו שמחוסר זמן מ... עונש מלכות לקיום מצוות עשה במקום המלכות. זה הכוונה, נתקור מהכלל הרגיל של לאווים שיש עליהם איסור או עונש מלכות לעשה. מה הייתה, מה ההוכחה לזה? תאמר קרא, מיום השמיני והלאה ירצה. מיום השמיני אין, מעיקרה לא. מתי מביאים קורבן? וזה הזכרנו את זה קודם. יש אגב פסוק שמובא אצלנו בשוליים, שור או כסף או עיז, כי וליל והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני ועלה ירצה לקורבן אישה לשם. הזכרנו את זה כדוגמה למחוסר זמן. מי שמקריב בהמה תוך שבעה ימים מהולדתו, הוא עובר על מחוסר זמן. אבל הוא לא לאו רגיל, כי התורה מחשיבה אותו או מנתקת אותו לעשה. רש"י בשורה ראשונה נתקול לעשה דמשמע בתוך זמנו בלא ירצה, כדמרבינן מלנדר לא ירצה. אנחנו הזכרנו את הפסוק הזה מקודם ויקרא חף ב' פסוק חף ג'. כאן אנחנו ציטטנו ויקרא חף ב' פסוק חף ז'. אז התורה מחשיבה מחוסר זמן תחת המטריה שלא ירצה, שזה לאו, אלא הניחו לאחר זמנו וירצה. אז מה התורה רוצה ממני? תניח את זה, אל תקריב אותו תוך זמנו, אלא עשה, בציווי חיובי, עשה, הניחו לאחר זמנו ואז ירצה. דעל כוכח עשה זה, דהיינו תקריב אותו בזמנו, לאו מעיקר המשמע, זה לא עשה שמובן כבר מההתחלה, וזה בשונה למצוות שילוח הקן. אני לא רוצה להיכנס לזה, אלא המצווה שלנו, כמו שהגמרא אומרת, המצווה של מחוסר זמן, למרות שהוא מנוסח כלאו לא ירצה, בכל אופן יש עשה. וכאן הגמרא אומרת זה סוג של לאו, דהיינו הלא ירצה, בא מכלל עשה, דהיינו תקריב אותו בזמן הנכון, עשה. והוא בסופו של דבר מוגדר כעשה, כמצוות עשה, ואין עליו מלכות. וזה גישה שנייה להסביר למה המשנה לא מחשיבה בנוסף לאותו בית בנו גם האיסור של מחוסר זמן. הגמרא שואלת, והה מבעיה לרב אפטוריקי, אני צריך את הפסוק הזה לדינו של רב אפטוריקי, הפסוק שהזכרנו עכשיו, מיום השמיני והלאה ירצה, דרב אפטוריקי רמי. רב אפטוריקי העלה קושיה, כתיב היה שבעת ימים תחת אמו, קראנו את הפסוק מקודם, אפשר לדייק מה נגיד הרישה, הלילה חזי תחת שבעה ימים הוולד צריך להיות תחת אמו, אל תביא אותו כקורבן, אבל בלילה אחרי יום השביעי כבר ראוי לקורבן. הוא כתיב מיום השמיני ועלה ירצם, יום השמיני ועלה אין לילה לא, רק בשעות היום שיום השמיני אפשר להקריב אותו, אבל בשעות הלילה לא. אז, אבל בשתיות אמרנו הלילה חזי, אבל בלילה כן ראוי. הכיצד, אז איך ניישב את זה? אומר רב אפטוריקי, לילה לקדושה, יום להוצאה. באותו לילה שהוא אחרי שבעה ימים אפשר להקדיש אותו כקורבן, וזה לא נחשב שאתה מקדיש פסול. יש איסור להקדיש למזבח בהימות פסולים, אבל ביום, סליחה, בלילה אחרי יום השביעי הוא כבר יוצא מההגדרה של פסולים, אז אפשר להקדיש אותו יום להרצאה. שעות היום של יום השמיני אחרי נצח חמה, אז אתה יכול אפילו להקריב אותו בפועל. בסופו של דבר אנחנו רואים שהפסוק שממנו רצינו לדייק של הלאו של מחוסר זמן, זה בעצם לאו הבא מכלל עשה, ואפשר להגדיר אותו דווקא כעשה, אותו פסוק תפוס לדין הזה של בלילה ליל יום השמיני אפשר להקדיש, יום השמיני אפשר להקריב. הגמרא עונה, כתיב קרא אחינה, כן תעשה לשורך לצונך, ובצד מובא שבעת ימים יהיה עם אמו וביום השמיני תתננו לי. אז יש פסוק נוסף לדין של אפטוריקי, ומילא הפסוק שלנו מיום השמיני ועל הירצה פנוי להוכחה שהלאו שמחוסר זמן הוא בעצם עשה, או לאו הבא מכלל עשה, וממילא אין מלכות. עד כאן שיעורנו להיום.